אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
כן, אנחנו בעוד המשדר של רוח קרב. האורח שלי הפעם הוא חבר ומורה, יונדב קפלון, משורר, איש רוח אמיתי, איבד את שתי קלותיו במלחמה, בטבח. שלום לך.
שלום אמילי.
לפני שנתחיל, נגיד תודה לכל מי שעזר פה. איתי סופרין הוא העורך, במערכת הילה שוקר, נוי ביטן וטל אל קבץ, אופר לרר, נועה חנה ואלעד פניקר. הטכנאי שלנו הוא שרון לרנר. יונדב, נתחיל מהאובדן. אין ברירה אלא לטפס מהתהום למעלה, לפני המשמעות. ענני והאהוביה בניך, תושבי קיבוץ חולית, בנגב המערבי, גן עדן, פינה קטנה וירוקה. באותו בוקר היו באיזה מין מפגש חברים שיצאו לשתות קפה מחוץ לקיבוץ.
יצאו בחמש בבוקר, יצאו לשעה. הבנות הזוג שלהם החליטו שהם לא יצאו הפעם. אלה נרצחו ואלה ניצלו.
כן. ענני בנך איבד את עדי ויטל קפלון, רעייתו, והם שני בניו שניצלו בדרך נס משוגעת, נגב ואשל. ואהוביה איבד את בת הזוג שלו, תהילה קטאבי. אתה שכול? אתה ליד השכול?
אני עמוק עמוק בתוך השכול. אני מספיק לצאת פעם ביום, ואני עושה את זה בדיוק בשעה הזאת, בשעת השקיעה. מחפש איזה חורשה, יש חורשות קבועות בסביבתי. אני רק יוצא אל בין העצים, והדמעות זורמות. אני לא מצליח לבכות בבית, ולא ליד אנשים. ואני לא מתכנן, ואני תמיד שוכח, ויש לי תוכניות ווואטסאפים, ויש לי שיעור להכין בראש, אבל יוצא בשקיעה, נמצא לבד בין העצים, נזכר שאני באבל עמוק, ומתייפח כמו ילד קטן.
על מה?
זה געגועים לשתי הבנות הנפלאות האלה, שאחת הכרנו עמוקות, את עדי, ממש את המנהיגה השקטה של המשפחה הקטנה שלנו. ותהילה הכרתי הרבה פחות, אבל הייתה ממש קופיה, כמו רוח כזאת, פרפר לבן שעבר בחיים שלנו. אז געגועים וכאב בלתי נתפס על האובדן הזה שהבנים שלי צריכים לעבור בתחילת חייהם.
והנכדים שלך, אתה סבא לשני יתומים?
אני סבא לשני נכדים קטנים, מתוקים ביותר. ודווקא שם, יש רגעים של צחוק משוחרר ומלא אושר. והוא לא משכיח כלום, אבל יש תזכורת חדשה, קבועה, לחיים שלא נפסקים במקביל למוות הגדול. כאילו שני זרמים בנהר אחד, מתקדמים כל הזמן, כל הזמן. אבל ונס ההצלה הזה.
נס ההצלה, קיבלתם את נגב בן ארבע ואת אשל התינוק ממש כאילו על כנפי השכינה. הם ננטשו, אחרי שנחטפו לעזה, ננטשו על ידי חוטפיהם ממש על גדר הגבול.
המחבל לקח את נגב על הכתפיים שלו 10 קילומטרים ברגל, והשכנה אביטל נשאה בידיה את אשל בן החצי שנה. וכשהגיעו לגבול וחצו לעזה, היו שם כמה דקות, go home, go away. המפקד של החוליה גירש אותם, והם עשו את כל הדרך חזרה ברגל 11 קילומטר, דרך המטעים של אבא שלהם, בחולית. נגב היה עם קליה ברגל, והוא זחל, ומדי פעמים נשאה את שניהם בידיים, לאורך הלילה, דרך המטעים, הגיעו לחולית. זה נס שלא נתפס, עם גביעות מימין ומשמאל, וירי בלתי פוסק מסביב.
ומה שלומם? מה שלום הקטנים?
נגב בהתקפים מדי פעם של זיכרונות, והוא קופץ כשהוא שומע בומים.
הוא ראה את אמא שלו נהרגת.
הוא ראה הכל. הוא ראה דברים מזעזעים, הוא היה שם במשך שעות. אמא שלו הספיקה להרוג לפחות מחבל אחד.
עדי, כן.
עדי, עם הנשק הארוך של הנני, הוא הדריך אותה בטלפון עד השנייה האחרונה איך להשתמש בנשק. וכנראה שהוא ירגע עוד מחבל לפי מה שאנחנו מבינים עכשיו, אבל היו שם עוד 8 חיות. ואנחנו לא רוצים לדמיין מה הם עשו לה. את הגופה מצאו כשהיא כרוכה כולה ב-12 רימונים. הפתח של הבית, הכל ממולכד מלא רימונים, כדי להרוג את המחלצים. 4 ימים עד שחילצנו אותה משם.
שבר על שבר, הושברתם.
כן, כן.
ואז אתה כואב על הבנים שלך, שגם אולי גם כואבים עליך. זה לא לגמרי השכול שלך.
זה לא שכול ישיר, אני לא ישבתי 7 למשל. כן. הייתי שם, פגשתי את עם ישראל שם.
גם אני הייתי שם.
אני יודע, וזה היה כל כך חזק, השבעה הזאת. כמו המון שבעות, שהיו ממש רבות כוח ומספרות על חידושים שלא הכרנו בתוכנו. או ליתר דיוק, היה בנו תמיד, אבל שום דבר לא גירד את השכבות האבות שלנו כדי לחשוף את המעמקים הצפונים שלנו. זה עם עם כוחות בלתי נדלים.
אתה מטפס לי מהר מדי לבעלה. רגע, תשמור, אני יודעת שיש לך להגיד, אתה יודע לרפא גם את הלחבוש את פצענו, אבל עוד רגע אחד בפצע. אז הילדים שלך נותרים עם מניחות כזאת, הם לא היו שם להציל את נשותיהם, הם היו מרחק קצר משם, אבל ידם קצרה מלהושיע.
ומי יודע אם לא עם אשמה, אשמה כבדה. הם שניהם משכו לשם את הבנות הזוג, לחולית.
כי הייתה שם קהילה חמודה של דתיים לשעבר.
קהילה מקסימה, מתוקה ביותר. והכרנו את כולם, וכולם היו כמו ילדים, וכולם היו בחיים, בחגים אצלנו בלי סוף. הנה עכשיו היה פורים, אנחנו נזכרנו בהרגע בפורים שקצמן אהובנו, שנרג שם באותו שביל, ניגן כל שנה בפורים להפליא כל הלילה אצלנו בקטמון. זה אובדן עצום. לא נתפס.
אחד מהספרים המפורסמים שלך, היצירה אולי המוכרת ביותר שלך, היא ממך אליך, שבה סרטטת איזה מפה חדשה של דיאלוג. אני חושבת שאתה אחד האנשים שבכנות הכי גדולה מנהלים שיח נוקב, לפעמים אפילו תובעני עם השמיים. והשמיים לוקחים מהמשפחה שלך שתי רגליים, שתי צלעות, את עדי ואת תהילה, ומשאירים את הבנים שלך אלמנים בגיל צעיר, ואת היתומים שלך, את הנכדים שלך יתומים, ממך אליך, מה?
זה מוזר שאני לא מרגיש קושיות בראש, שאלות קשות בשכל, כלפי השמיים. אין לי את זה. יש לי כעס, זה רגשי. אני משתומם, אני רואה שאני הולך למקומות חדשים בנשמה שלי שלא הכרתי בתוכי. אבל אני אומר לעצמי, אכן אתה אל מסתתר. אני חווה את זה. והחידה רק גדלה והולכת. אני ממש משתומם. ואני יותר שקוע בלנסות ללמוד את הרמזים שהוא השאיר, שהוא משאיר לי ולכולנו. בהיעלמות שלו. זו שתיקה מלאה דיבור.
השעות האלה בחולית.
השעות האלה בחולית היו מחוץ לטווח הקליטה האנושית. אבל בפרספקטיבה של כמה שבועות שחלפו, ואחר כך כמה חודשים שחלפו, אני אומר לעצמי המון דברים, כמו שמחת תורה. זה חתיכת תאריך שהוא בחר לעצמו. אני לא מתעסק בכלל עם בחירה של החמאס. או עם טעויות שלנו, עם חדלון ההשגה של המודיעין, עם העיוורון של המנהיגים הפוליטיים.
עם המכות שהלכנו בינינו לבין עצמנו ו...
כל מה שעשינו כדי להרוס לעצמנו את האפשרות לנצח.
כן, אז בוא נחזור רגע לשמיים. השמיים נפלו עליך. ואתה משנה את הטון כלפיהם? או שאתה מורכן יותר אחרי שהשמיים נופלים עליך באופן הזה? אתה כמי שחוקר, ממש חוקר את מערכת היחסים, דווקא מהצד האורתודוקסי, כן? מתוך איזה כפיפות, מתוך ידיעה שהוא ישנו שם. אז מה קורה לך אחרי הבשורה
הזאת? אני לומד עליו דברים חדשים שלא ידעתי. כלומר, ידעתי בראש שמכנים אותו בפילוסופיה נושא הפכים. פתאום זה חוויה. פתאום אלה לא שיעורי תיאוריה. פתאום אני עובר את זה בנהיגה מעשית. אני נושא הפכים כמו שהוא נושא הפכים. אני מרגיש אבל עצום והודיה על נס גדול ביחד. אני נזכר נגיד בשורה של יצחק קצנלסון. הוא פתח ליל סדר בוורשה. זמן קצר לפני שהוא נספה, וכל המורים לעברית שהוא כינס שם לאותו ליל סדר, ידעו שזה ליל סדר האחרון שלהם. הוא פתח את הסדר ואומר להם, יש שהם באים ביחד. הרוצח וליהו הנביא. וזה מה שקרה לנו. בא לבית שלנו בחולית, הרוצח וליהו הנביא. אחד דרג ואחד הציל. אלוהים בנסיעת ההפכים המופלאה שלו, התגלה ככזה. הוא לא חסד והוא לא גבורה, הוא לא מציל רחום וחנון, והוא לא אל נקוב, נקום, נקם ושילם. הוא גם וגם 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 כל הזמן ביחד. ובכך הוא מעל המחשבות שלי והתפיסה שלי. אבל אני פוגש אותו דרך מצב מקביל שאני נמצא בו. כי אני גם עכשיו נדרש לשאת הפכים. אני אספר לך למשל, יש עיצה בליקוטי עיצות לרבי נחמן. הוא כותב, אדם שמבקש לבכות ולא מצליח, יושב במקום שנשפחים בו שני נהרות ביחד. תחשבי איזו תמונה מדהימה זאת. לא יודע אם יש לנו בארץ הרבה נקודות כאלה. שני נהרות מתמזגים. בשפך של הביחד של שני נהרות. אני חווה נהר גדול של אבל ושל צער על מוות עצום שהעם שלנו הדווה כרגע שוטט. ונהר מקביל של חיות גואה כולל אפילו עם שמחת חיים ובדיחות שחורות משגעות. שני הנערות האלה נשפחים ביחד. ואני בתווך, אני ממש במקום שזה נפגש. והאדם כמו אלוהיו נושא הפכים.
ואז רגע, האם יש גם קוצר יד לשכינה, להשגחה, כשמגיעים הרוצח ואליהו הנביא ואחד גובר על השני? האם ההיעלם הזה... הוא גם, אתה יודע, אנחנו צריכים קצת לבכות עליו, על החידלון שלו. שם בשמיים, גם הוא לא יכול הכל. יש דבר כזה?
אני לא מרגיש את השפה הזאת שהוא יכול, לא יכול. לא. זה בחירות איומות שהוא עשה. אני לא שופט אותו, הוא לא שופט אותי, אני מקווה. זה חידתי, זה גדול עליי. זה הזדמנות אמיתית, לוותר על כל ניסיון להבין את דרכי אלוהים.
ועדיין להרכין ראש ולהגיד, ישנו. אין בכלל, אתה לא אומר, אם נכבו המצלמות בגדר עזה ב-6:29 בבוקר, היעלם הזה מעיד על זה שאין השגחה. אתה אומר, יש השגחה והיא טעתה או סתם...
אני אומר, נסתרות דרכי אלוהים, למה הם קבעו, למה הוא נתן לזה לקרות. מי זה הוא בכלל? כל השאלה, כל לשון הזו של פרסונה, של הוא בחר, הוא הסתיר, הוא מתגלה, היא כבר רחוקה מאוד ממני.
אתה שכתבת את מימך אליך, את השיח האינטימי.
נכון.
בין אדם ללאהוב.
נכון, כי יש לאדם המון שכבות, המון חלקים, המון גילים, ולפעמים גילי ילדות צפים בגילי בגרות. ואני בפירוש יודע לעשות דיבור איתו כמו ברסלבר טוב ביער, ולבכות ביידיש אם צריך, לא שאני עושה את זה ביידיש, כן? או בשפה הכי פשוטה בעולם. ובמקביל אני זוכר היטב ויודע את מה שיונג הגדול לימד אותי ואת כולנו. אלוהים הוא עוד אחת מההשלכות של הנפש. מה עוד אני יכול להגיד על זה? אף פעם לא ראיתי אותו, את ראית אותו פעם?
אני אבל יותר נטועה בנקודה שבה אנחנו מולכים על ידי שר ההיסטוריה. זאת אומרת, בגדול, יש מפה היסטורית והוא מוליך אותה.
אני יודע עליו דרך ההיסטוריה. אני יודע עליו דרך מה שקורה לעם שלי. אני יודע עליו משהו דרך זה שהוא
ולכן זה מעבר להשלכה של הנפש, כי ההיסטוריה מתמשכת יותר מהנפש שלי.
כן, אבל גם לעם הזה יש נפש, קולקטיבית ענקית, והיא צבא אלוהים בדמותה, או אלוהים, אני לא יודע, אין לי כלים להיכנס לזה בכלל, זה גם לא מספיק מעניין אותי. מי התחיל קודם, אלוהים או העם?
ואתה היום בחוויה שלא בטוח שהוא חיצוני לנו? לא בטוח שהוא ברא את העולם במאמרות?
אני לא עסוק בשאלה הזאת.
לא,
יש לי גיל, תודה לאל שהוא גדול ושכבה גדולה, שבטוחה שהוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. אני לא נזקק להכריע שם. אני יותר עסוק בגילוי, באיתור, חיפוש ואיתור של כוחות. איפה יש אנרגיה שתשריד אותי ואת העם שלנו? לא רק תשריד, שנעוף למקום חדש.
אוקיי. אוקיי, אז בוא נחטט רגלנו באפלה ונחפש את האנרגיה. איפה אתה מוצא אותה?
קודם כל, באפלה זה מילה טובה. זה באמת באפלה טובה. יש מעט מאוד רמזים, יש המון סתירות פנימיות, המסרים לא ברורים, לא אלה שאנחנו מקבלים אולי נגיד מלמעלה, ובעיקר המחלוקות החשובות בינינו מקשות מאוד לגבש ביטחון בדרך, בתוך האפלה. ואני רוצה להגיד מילה על זה, אנחנו לפחות 12 שבטים. וזה כבר מזמן תתי ותתי קבוצות. והמון מתוכנו בטוחים שכל היתר ממש טועים באמת. רק הם צודקים. אבל יש... אם את מוכנה לקרוא לאנשים שלנו, למי שאנחנו לא בני אדם, או לא שבטים אפילו, אלא נשמות, אוקיי? אז בהכרח את נמצאת ברובד של פסיפס. של השלמה פנימית, שכולם בתפקיד. אם זה נשמות, אז היא נבראה לייעוד מסוים. וזה בסדר גמור שהוא חושב בדיוק הפוך ממני. ואני מלא כבוד אמיתי לכל מיני אמונות ודעות קיצוניות ומוזרות ביותר שאני שומע וקולט וכולנו חווים מסביב. כאלה נשמות. והפסיפס הוא אחד דווקא בחלקים שלו שעל פני השטח מתכסחים. אבל בעומק... הם מבטאים שלמות אחת. אני מתגעגע לאופן, אני חושב שהרב קוק אולי היה היחיד במאות האחרונות, שלא רק לימד זכות על כאלה ועל כאלה, וניסה לקרב וליישר אנשים לפי האמונה שלו, לפי מסלול מסוים שהוא האמין בו, הוא באמת זיהה תפקיד מיוחד לכל אגף מאגפי החברה של העם היהודי. כולל הידישטיסטים, וכולל החלוצים, וכולל החרדים. הוא פשוט באמת ראה שאתה צריך להיות מי שאתה. אתה בסדר גמור. זה מה שאתה אמור לחשוב, להרגיש ולהיראות.
גם אני מזהה את הדגלים האלה שאני במגזר שלי לא יכולתי להרים. ומישהו הרים, אני אומרת, אוקיי, לא ידענו, אנחנו במגזר הדתי-לאומי, לא ידענו להרים דגל של זכויות אזרח או זכויות הפרט. לא מספיק שמנו לב למצב של כדור הארץ. לא היה אכפת לנו מחמלה על בעלי חיים, למשל. טוב שהיה מי שירים את הדגל הזה.
אני אומר תודה לאנשים.
וטוב שמנגד היה מי שהזכיר לנו את השמרנות.
נכון.
את המבט אחורה.
נכון.
אז באמת טוב שהפסיפס הזה קורה, והוא קורם, הוא מתרגש אלינו, עולה למעלה כפסיפס בימים שאחרי השבעה באוקטובר, אחרי שמיני עצרת, אנחנו חווים איזה מין רוח כזאת של אחדות, כאיש אחד בלב אחד, חונים על גבול עזה, אבל אנחנו חצי שנה אחרי, זה קצת נעלם לנו, לא?
זה נעלם לנו, אבל חווינו שזה שם, כלומר זה רוכש מתחת לרגלנו, ויש חברויות אישיות נהדרות שהתפתחו בחמלים, ובבתי האבלים, ובמילואים האינסופיים שכולם פגשו שם את כולם.
בשבעה סיפרת סיפור על סיר, שאחים לנשק הביאו, אני לא זוכרת מה זה היה, אבל משהו שחיבר בין מאה שערים לבין אחים לנשק.
נכון, נכון. קבוצה של נשים ממאה שערים בשלה המון סירים של אוכל, וכמה חבר'ה מאחים לנשק הסיעו את זה ממאה שערים לגבול, וחיפשו את החיילים הדתיים ואמרו להם, זה כשר, הבאנו לכם ממאה שערים. כלומר, זה באמת חיבר שלושה זרמים שונים וקיצוניים בחברה הישראלית.
וזה לא רק האוכל הפיזי. זו האמירה, חיפשנו אתכם כדי להגיד לכם, אתם יכולים לאכול מזה. אני מבין שלך יש צורך שאני לא מכיר אותו.
בדיוק. ואני אתווך לך בין החרדים לבין הכיפה הסרוגה שאתה.
מדהים. אז בוא נמשיך קצת בגישוש שלך, הנקודות האופטימיות. מה עוד אתה מגלה בחוויה האחרת, בעולם האחר שאליו נזרקת, בחלק הזה של הגלובוס, שחלקים גדולים מהעם שלנו נמצאים בתוכו, באזורי השכול, מה עוד אתה מגלה עלינו?
אני מגלה את הכוח של הכנות האישית. אני מגלה שאנשים מסכימים להגיד, אני מרגיש, ולא רק אנחנו חושבים. בכל מיני קבוצות, הדיבור עובר מלשון רבים ללשון יחיד, ומתקדם קצת מהגות לחוויה. אני מגלה למשל את הכוח העצום של שירה, שפתאום יש לה עדנה. כל כך הרבה אנשים קוראים וכותבים פתאום הרבה יותר מקודם, ותמיד היה בישראל חזק.
גם עדי זכרונה לברכה, השם יקום דמה, הייתה כותבת, עדי שאחזה בנשק ברגעים האחרונים לחייה, והרגה מחבל או מחבלים, הייתה אשת רוח.
הייתה אשת רוח, הייתה הייטקיסטית, מוכשרת ביותר, וגם כתבה שירים, ולמרבה הצער והמבוכה, היא לא הראתה לי אותם, כי היא התביישה להראות לחמי המשורר, היא הייתה בטוחה שאני אבקר אותם. איזה טעות פטלית.
אז אתה אומר, אנחנו מגלים שיש גם איזו פריחה תרבותית, פריחה רגשית.
כן, אני באתי להגיד את זה כדי, כי דרך שם, דרך הפלטפורמה של שירה וסדנאות, והמון כתיבה, ואני מרגיש את המעבר מחשיבה לחוויה. והנכונות של בן אדם לבדוק בתוך עצמו, קודם כל, מה הוא באמת מרגיש עכשיו. וזו נקודת מוצא קריטית לדיון חדש ואמיתי. וגם להפגשה של אמונות ודעות עוינות.
טוב, בסדנאות אתה... שלך אתה באמת מצליח לחבר. יושבים שם אצלך, התלמידים שלך זה אנשי רוח ואנשי מעשה, מכאן ומכאן ומכאן, ממש מכל השבטים.
נכון.
אמיתית
יש לי, יש לי חרדים ויש לי זוגות חד מיניים בברלין, יושבים באותו מפגש.
ואתה מרגיש שעכשיו יש איזה מין תנועה? שמספרת לנו את הסיפור של מה אני מרגיש, כי מה, למה?
תראי, המון קליפות נפלו, נשרו, לא רק נתלשו מאיתנו בכוח. המון שכבות של זהות, המון אמונות ודעות נתלשו מאיתנו בכוח בשביל לאוקטובר. המון אמונות פשוטות מדי, המון קיבעונות מחשבתיים. נשארנו כמעט עירומים, איך אומר כביר, כביר משורר סופי. ענק, מ-14. כביר אומר, ספרי הקודש של המזרח, דבר אין בהם זולת מילים. האלים המגולפים בשן ובשנהב שותקים. אני יודע כי התחננתי עליהם. כביר מדבר רק על מה שחווה, על עצמו ועל בשרו. דבר שלא חווית, לא אמת הוא. אני במקרה זוכר שירים, ובמיוחד את של כביר ועוד כמה. אני מאוד עסוק בשירה של מזרח הרחוק. שירה סופית, שירה יפנית, שירה הודית של טגור. וזה שיר שנחקק לי למשל. דבר שלא חווית לא אמת הוא. וזה פתאום הופך להיות מין קו פרשת מים, בתוך חדר שבו משוחחים אנשים. שכנים, שכנות, אוהבים.
ובעצם כולנו חווינו את זה. גם מי שלא היה בקיבוץ חולית באותו רגע, חווה את הטבח הזה על בשרו. ולכן, הבשר שלנו
בדיוק.
עבר את זה, כן.
ולכן השיחה בבת אחת יוצאת פתאום ממקומות נפשיים חדשים, שחיכינו לזה 2,000 שנה, לדבר באמיתיות, בכנות רגשית מלאה, על מה שאתה באמת מרגיש. זה סוף סוף ניצול נהדר של המהפכה המודרנית, שפתאום יש אני במרכז, שהאדם עם האישיות שלו, הרגשות שלו, קצת התחרה באל, ופתאום יש לו מה לומר ואיך לומר. הוא גם פונה לאל כיצור אוטונומי, כאדם שפתאום עמד על דעתו. הוא נאלץ לעמוד על דעתו, כי הוא סבל, כי הוא כואב, כי הוא שבור, אז הוא, כדי לשמור על שפיות, הוא מרגיש, יש אנשים שמרגישים פעם ראשונה רגשות. את שומעת את זה כל הזמן, אני פוגש כל הזמן אנשים שאומרים לי, אני לא הבנתי מה זה רגש, עד שהתחלתי לדמם שם. ומהמקום הזה...
מחד אתה אומר, הרגש הזה יש לו מופע פרטי, פרטני, פרטיקולרי, מצד שני, השיחה היהודית, פתאום יש איזה שיטפון להישתף לתוך הקולקטיב ההיסטורי הזה של קבוצה.
נכון.
שפועמת כקבוצה, והלב שלה פועם יחד ומדמם יחד.
בדיוק. ופה מתגייסים לעזרה גדולי משוררנו, ביאליק, אורי צבי, אלתרמן, גורי, אנשים שנתנו ללב שלהם לדמם בהקשרים קולקטיביים. ושכבו על, 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 על גדרות התייל של תקופות מעבר נוראיות שעברנו במאה השנים האחרונות, וראו קרבות ופוגרומים, וכתבו בדיוק בלשון יחיד על מצב רבים.
כי הפרטיקולרי הוא אוניברסלי.
כן.
אנחנו נעשה עכשיו הפוגה לשיר, בחרת את אנה אלי, שולי נתן, למה?
למה? כי זה שיר שאני מקדיש אותו לעצמי. אני מבקש לדעת מה השליחות שלי.
טוב, חלקיק מה השליחות שלך כבר מתבטא פה בשיחה הזאת, הנה, שולי נתן.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
וואו, וואו, איזה גובה של שיחה. אנחנו, יונדב קפלון, המשורר, איש הרוח, באמת דיברנו פה הרבה על רוח, שאיבד את שתי קלותיו בטבח בשמיני עצרת. אתה מרגיש באיזשהו מובן קצת יותר קרוב לשמיים, אחרי שנגעת במוות? זה קורה לך? כי זה קורה להמון הורים שכולים, או משפחות שקרובות לשכול.
מאוד קורה לי. אני מרגיש קרבת אלוהים מוזרה ומפתיעה מאוד. אני קורא המון מדרש בתקופה הזאת, ואני מלמד הרבה מדרש, גם זוהר. לשני הדברים העיקריים שאני מלמד, חסידות כמובן, אבל בעיקר מדרש. למשל, עכשיו, הזוהר אומר, סליחה, מדרש רבה אומר, היום יש מלחמה, מחר מלמד תינוקות. מדבר אל אלוהים. אני כל כך מזדהה עם זה.
היום איש מלחמה, מחר מלמד תינוקות על אלוהים, תסביר?
כן, כן. השם איש מלחמה, השם שמו, ואז עם המשך הפסוקים, הם אומרים, הוא לא רק איש מלחמה, הוא גם נותן תורה לישראל. נותן תורה לישראל כשהם ממש בשלב הגיל הילדות שלהם, בהר סיני, כשהם רק התחילו את הדרך. וזה אותו אלוהים. ואני כל כך מזדהה עם הדבר הזה. יש לי אלוהים צד של אבא רחום, שמושיט יד לילד קטן, נלחם, ומלמד את התינוקות א' ב' באותה נשימה.
אנחנו רואים את הכפל הזה גם בתפילת ראש השנה, אם כעבדים, אם כבנים.
נכון. ואני מרגיש שהוא מוליך אותי, ושאני זוכה לחסד מיוחד ממנו בתקופה הזאת.
חסד מיוחד איפה?
בהשראה, בכתיבה. אני לא כותב הרבה, אני לא כותב כמעט שירים. מה זה? כתבתי בסך הכל שני שירים, הצלחתי לכתוב מתחת המלחמה.
כן, רציתי לשאול איך יוצרים בתוך מחזור כזה של, אתה יודע, גם לטפל במה שצריך לטפל בו, שני בנים, אלמנים, אהובים, כל כך קרובים אליך, נכדים, יש לך במה לטפל, וגם הנפש הסוערת, הרוח המתגאשת, אתה מצליח להתיישב ולהוציא את כל זה אל הכתב?
לא מספיק בכלל. היצירה שלי מנותבת כרגע כמעט כולה לעבודה עם קבוצות, בעיקר אנשי חינוך. ואני עובד, אתה יודע, אני עובד עם רופאים ועם פסיכולוגים. Mm-hmm. ואני לומד איתם תורה, ואני קורא איתם המון שירה, שירה עברית ושירת העולם הטובה, כמו שציינתי קודם, תגור והחברה האלה של המאה 14. וכל היצירתיות שלי הולכת כמעט כולה לעבודה חינוכית ולעבודה עם אנשים. ואני מתגעגע וממש דואג שכישרון הכתיבה שהתברכתי בו לא ילך עוד למקומות שאני הכי רוצה שהוא ילך אליהם. שזה לתאר עלי נושר, שעת שקיעה, אקליפטוסים באוסטרליה, אגם שקט בסרילנקה. שם המולדת, מולדת השירה שלי האמיתית. לשם התפתחתי בשנים האחרונות. אלה המחוזות האמיתיים שלי. אני לא מעיז להסתכל לכיוון הזה, מרוב פחד. שאני לא אצליח, שזה לא רלוונטי, שהשתניתי יותר מדי, איבדתי איזושהי תמימות מול הטבע.
רגע, אז מה החלופה? מה יצא מהמעיין שלך עכשיו?
בינתיים יוצא העם והמשפחה. פשוט להשקיע, לאסוף אנרגיה ולהשקיע באנשים, להשקיע באנשים, באמצעות השפה שלי, שזו שפה של תורה ושירה. ואני נורא מקווה שאני אצליח אי מתי לאחוז בעת, להפליג אל בין עצים, להפליג לזה אגם,
ולכתוב על משק כנפי הדבורה.
בדיוק, על הרגע.
זה לא נראה לך אבל שולי עכשיו לכתוב את הפרוזה הזאת על רגעי החיים הקטנים, כשאנחנו, אתה אדם קרוע, אתה עומד מולי אדם קרוע, לב שלך קרוע, בטן שלך מסוסת. לא נראה לך עכשיו מוזר לכתוב על, על עץ מטפס?
אמילי, זה לא אסקפיזם, אני לא בורח לשם. שם החיים האמיתיים, ביכולת להתנסה טיפה מעל הכאוס, ולהיזכר בדופק החיים השקט הרצוף של העלים, של הגלים, של תנועות הכוכבים בשמיים. שם נמצאת החיות האלוהית הרצופה, השקטה, שממנה באנו ולשם נחזור.
ואולי בגלל זה אתה כל כך שמח שאתה מלמד גם מנהלי בתי ספר, כן? לא רק את המשוררים, תלמידיך, שיש חבורות של משוררים שצמחו תחת העץ שלך, אלא גם מנהלי בתי ספר, החיים עצמם.
אני מאוד מעריך אותם. הם יושבים לי בזומים עם המדים והנשק, חלקם ממש מתוך עזה. הם מספרים לי איך הם מנהלים במקביל מערכה, באיזה שכונה איומה שם, את בית הספר שלהם בשלט רחוק, ואת האישה והילדים בבית. הם ממש מתוזזים בין שלוש זירות במקביל, אני מריץ אותם. אני חושב שהם עושים עבודת קודש, הם ברובם לא יודעים בדיוק מה הם עושים. כן, גם משרד החינוך מאוד לא תומך בהם בשום צורה תכנית, בקושי מתקצב את מה שצריך כשצריך. Mm-hmm. צריכים מיוחדים וכאלה. והם נאלצים לגרד מתוך העומק של הנפש של עצמם, תושייה ויצירתיות. מה לומר למורים שלהם? מה לומר לתלמידים שלהם? מה לומר בלוויות? כי חלקם כבר ביותר מהלוויה אחת או שתיים של תלמידים.
אוקיי, אז אתה תהיה עכשיו מנהל בית הספר הגדול. מה תגיד לתלמידים? איך מייצרים חוסן? איזה דימוי יכול לעזור לנו לצלוח את זה? אנחנו בין מלחמות מדברים כרגע באיזה מין חלקי כפוגה בין הדרום לצפון. זה פסע בתוך ההיסטוריה.
אני אומר, אני שלשון. אני עולה בלדעתי כרגע, אני שולף מהשרבול. אני אומר לאנשים, אני אגיד להם, קרב, קרב, זו התקרבות. אתה נלחם, מלחמה, זה גם הלחמה. כלומר, אתה כאילו בא להפריד עכשיו, לנתק ולהרוג, אבל אתה גם מתחבר עכשיו עמוקות. אתה גם מלחים משהו למשהו עכשיו עמוק. כמו שחרב זה חיבור, אותם אותיות. זה אפלה ואפלה. העברית מחזיקה בשבילנו סודות כמוסים מדהימים. צריך להחזיק לטובה על כך.
כן, עוד התגלגל הפירוש שאתה חידשת לקובע שם יחליפו כוח, שבזמן השהות שלך בשבעה, אתה הרגשת איך החלפת הכוח היא מתבצעת לא בין אדם לעצמו, אלא בין אדם לזולתו.
נכון, נכון. קובע שהם נפגשים ואומרים אחד לשני, נעשה החלפות. תן לי את הכוח שיש רק לך, אני אתן לך קצת כוח שיש רק לי מיוחד, וקובע שהם יחליפו כוחות, יחליפו כוח במובן של ייתנו אחד לשני דברים מיוחדים שרק להם יש.
כמו שמחליפים קלפים נדירים.
כן, כן. אבל מה שיפה בפסוק זה שהוא מתחיל בקובע השם. כלומר, יש איזו מטריה ענקית משותפת לשני הקובעים המחליפים. הם שני מקווים לכוח עליון ונסתר, הכוח של אלוהים, ובוטחים בו והוא מגיע.
אתה פוגש גם אנשים משבטים שלא מגדירים את עצמם כקובע השם על הנייר, ובכל זאת רוח אלוהים בהם.
לגמרי, לגמרי.
זאת אומרת, מי שאנחנו נכנה חילונים או מסורתיים,
אני אעיז ואני אומר ששם הגילוי האלוהי בתוך הנשמה הוא אותנטי, הוא חף ממניירות, הוא לא מנוסח, ולכן הוא נקי, הוא אותנטי. יש תחושה שאתה פוגש עכשיו את אלוהים כפי שהוא, לא כפי שהדתיים מצוו אותו.
אבל איזה מקום יש למצוות בעולם שלך, בעולם המורכב הזה שאתה מציג פה?
המצוות בשבילי הם מעקה, הם מעקה גואל. אני משתמש בהם, אני זקוק להם, אני מודה עליהן. הם כלי, הם כלי פנטסטי. הם נקראים, בזוהר אגב, המצוות נקראות עיצות. תרייג מצוות, תרייג עיצות. עיצות במובן של איך להחזיק את האור האלוהי בתוך המציאות הפיזית.
או, זה מרקח. זה מרקח את הפחד והאשמה.
אני לא מרגיש פחד והאשמה. לא, אני לא מרגיש פחד והאשמה. אני מרגיש שיש פה עם אומלל מרוב בורות, וכל אדם שיודע קצת משהו, צריך לסול מסילות למישהו, ולהגיד לו, בוא תן לי לקרוא איתך בספר, בוא נקרא ביחד, בוא נספר לך על מה זה סוכה, מה זה תפילין, מה זה להדליק נר בשבת, ערב שבת.
איזה מזל שצלחתי להביא אותך לפה. אחרי שכנועים רבים. דיברת על החסד, על הרגעים הקטנים של החסד, כן, מין פרחים קטנים שמופיעים בתוך המדבר הזה שאתה מהלך בתוכו כבר חצי שנה. אז נגב ואשל שננטשים או משוחררים במפתיע על גדר הגבול, בידי החוטף האכזר שלהם, שכבר הספיק לעשות מעשים רעים קודם, מה קרה שם? מה זה היה? מה, איך אתה מבין את זה?
במציאות מה שקרה שם, מה שנקרא בקבלה, בדעת תחתון, כלומר, במה שאדם יכול להשיג, אז הם פשוט רצו תמונה של אנחנו הומניסטים, כי הם צילמו את המעשה הזה ופרסמו אותו בכל העולם. הם רצו להראות, הנה, אנחנו משחררים חטופים. התמזל המזל, ושני המשוחררים היחידים בתוך הג'סטה הזאת של הנה אנחנו הומניסטים, היו בדיוק נגב ואשל הקטן.
יחד עם אביטל השכנה.
עם אביטל השכנה, וזה זכות סבתות קדושות מדורות קודמים, אין לי מושג איך להסביר את זה. דמה דווקא הם. זה נס מטורף.
זה קצת כמו המלאך שיורד פתאום לאגר הגוססת במדבר.
זה קצת כמו שכתב כצנלסון. הם באים ביחד, הרוצח וליהו הנביא.
מה זאת מלחמה, יונדב? מה זאת מלחמה בעולם?
מלחמה זו הזדמנות איומה לגלות את מידת הגבורה בתוך הנפשות, ולעשות מה שנקרא במגילת אסתר, להיקהל ולעמוד על נפשם. כלומר, המלחמה מאלצת אותי להזדהות מחדש, לעמוד על נפשי, במובן של כמו לעמוד על דעתי. לקלוט, אז מי אני בכל זאת? ומה אני צריך לעשות כשאני הגדול? רק המלחמה תחלץ ממני. ומלחמה מחברת את כל הפסיפס המדהים הזה, שחשבנו שהוא רק יודע להיאבק בהפגנות הדדיות אחד מול השני, פתאום כתף אל כתף. אין דבר יותר מרגש מלראות המילואים כאלה ביחד רוקדים, ואת החמלים המשותפים שבהם יש חרדים ואחים לנשק, שראינו אותם בשבועות הראשונים. מי יודע אם לא מחכה לנו שם העתודה הפוליטית הבאה, אחרי שכל המערכת האיומה שלנו נוכחית תפנה את מקומה.
היא תפנה את מקומה. אני מקווה שאני ואתה לפחות נבקש זאת שוב ושוב שהיא תפנה את מקומה, כי מי שקשל, קשל בכל כך הרבה, כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דברים נשמטו תחת הידיים. אנחנו המומים ודואבים, מבינים עכשיו שחלק גדול מזה היה גם בידי ההנהגה שלנו. אז אמרנו מה זה מלחמה, אוקיי. מה זה עם ישראל? מה, יש איזה תפקיד מיוחד באמת? אנחנו עכשיו, אנחנו, הדימוי החמוד ששמעתי מהבת של הרב זקס, שאנחנו עכשיו מנקים את, אנחנו המנקים הגדולים של השירותים הכי מסריחים של העולם. זה התפקיד שלנו.
אני אתן דימוי אחר, קצת יותר מכובד. מצחיק שגבר ייתן את הדימוי הזה. אנחנו רחם. אנחנו הרחם של האנושות, של הציביליזציה החדשה. אם יש לה סיכוי להיוולד בצורה קצת יותר בוגרת, מאוזנת, מוסרית, זה באמצעות הרחם שלנו. הכל נולד דרכנו. אנחנו מעבדת הניסויים הענקית ביותר בהיסטוריה. אנחנו ניסינו על עצמנו ומנסים על עצמנו את כל האידיאולוגיות של המערב, הרוסית והמזרח, מזרח הרחוק, ושל הנצרות, וערכים של מודרנה ופוסט-מודרנה. אנחנו התנדבנו לנסות הכל. מעבדת ניסויים ענקית, חברתית, שנמשכת כבר 70-80 שנה מאז קום המדינה. קור היתוך כזה, והכל בהיפר-אקטיביות ובמודעות מאוד גבוהה, והכל גם מנוסח וכתוב ומדובר, אוי כמה מדובר, mm-hmm. בלי סוף. ואנחנו מתבשלים ונולדים עכשיו מחדש בעל כורחנו, ואנחנו בכך מהווים רחם ענק לעולם להיוולד אף הוא במקביל כבבואה למה שאנחנו עושים.
אני אסביר שביתו של רב זק, ששמעתי אותה באיזה סרטון מדברת, היא דיברה על התפקיד שלנו כמנקים, המלחמה שם בעזה, שאנחנו מדממים מן החיילים כל יום, גם חצי שנה אחרי, היא לנקות את העולם מהרוע המוחלט, והיא התפקיד של תיקון עולם במלכות שדי. לא אור לגויים במובן של התשועות והתשורות הנלוות, אלא העול.
אז אני אגיד את זה ככה, אנחנו מוצאים את עצמנו מציבים, בלי להתכוון לכך, רף מוסרי גבוה לכל צבא מצבאות העולם. וזה בוודאי חלק מאוד גדול של האנטישמיות הגבוהה. בלתי נסבל להמון אומות לראות אומה שמצליחה לנהל מלחמה, מלחמת קיום, תוך שמירה על אמות מידה מוסריות גבוהות ביותר. זה מאפיל, זה מנמיך, זה מקטין, זה מבייש.
אנחנו מעצבנים אותם, כי אנחנו
ממש מעצבנים אותך, כי אנחנו יותר מבסדר. כי בתוך תוכם, אדם נאור מרגיש שפה יש התנהגות מוסרית ברמה העליונה. וערכים, סט שלם של ערכים מתבטא דווקא עכשיו בתוך מלחמת השרידה הזאת. אז אחרי שזה מעצבן, זה גם מגדל אותו. וזה, אם יש לי תפקיד בתור יהודי, שהוא אוסטרלי במקור, ואוהב להסתובב בסרי לנקה, אז התפקיד הוא, וואלה, יש צורה אנושית שהיא בצלם אלוהים. יש שם מידת דין וחסד ביחד. יש שם רחמה על כל מעשיו. יש שם חמלה, 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 גם כשצריך להרוג ואין ברירה.
אנחנו מעציבים מראה לעולם. ותפקיד, אבל תפקיד שאנחנו צריכים לשאת עבור העולם, לתקן משהו, חוץ מהדמות הצלם הזאת שאתה מסרטט.
זה יעבוד טוב אם נהיה פחות מודעים לזה. כי מטפס לנו לראש שאנחנו דמות וקטר של הרכבת, ואנחנו צ'יק צ'ק נופלים בהיבריס, במודעות השחצנית של עם סגולה, ומאבדים הכל. זה תפקיד נורא מורכב, להיות עם סגולה זה דבר הרבה יותר תובני ומחייב מאשר פריבילגיה שמעניקה משהו. אז טוב לעשות את זה עם קצת פחות מודעות, או לפחות עם קצת פחות השבצה ולספר על כך, אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו מדגימים לעולם ורסיה אנושית יותר משודרגת.
הבן שלך היה חקלאי, ענני, גדל אננס שם, במין גן עדן שצמח בחולות. הוא חזר לחקלאות?
הוא יחזור, הוא יחזור. הוא כבר, קודם כל, הוא כבר חזר לנהל את המטעים, שזה ממש מרגש לראות אותו עם הסלולרי שלו.
משקה את המטעים בחולית כשהוא יושב בירושלים.
בדיוק, וגם מדשן. אבל בעיקר מנסה לשפץ את מערכת ההשקיה הענקית היקרה שלהם, שהם ניצו אותם מחבלים בוונדליזם לשמו.
למה? למה הם ניצו אותה?
ניתצו. כן. למה? כי הם סתם לעשות השחטה, כמו שהם ירו בכל הכלבים, כמו שהם הרגו את פית של ענני ועדי. אז הם גם ירו במערכות ההשקיה ובדישון. לא הרוויחו כלום מזה, סתם להשחית. וענני עוסק בשיקום של המטעים. זו עבודה עצומה. כחלקם הטנקים השמידו כשהם חיפשו מחבלים, בתוך שהתחבו בין העצים. וגם האהוביה שלנו חוזר לקיבוץ, והוא אישה תחזוקה, והוא מנסה לשקם את מערכות החשמל והמים שקרסו שם. מארגן תאורה לחיילים ששומרים על הקיבוץ, מארגן להם מים חמים למקלחת.
חצי שנה אחרי הטרגדיה המהדהדת הזאת שקרתה כמעט בהישג ידם, הם היו ממש, ממש סמוך לשם, הם עוסקים בבנייה.
הם עוסקים בבנייה.
מאיפה מאגר
הכוח? הם מלאי תוכניות לעתיד. ענני רוצה לרכוש משק, אהוביה יש לו תוכניות לקונדיטוריה, והם עוסקים בזה, זה לא חלומות בהקיץ. הם, לדעתי, אני לא יודע אם הם מיוחדים כל כך, הילדים שלי מיוחדים בהחלט, אבל הם מבטאים את כוחות ההתגברות הפנטסטיים שיש בעם הצעיר שלנו. בני ה-30 האלה, זו חידה מרגשת בשבילי, מסעירה את דמיוני.
כנראה כוחות התחדשות שיש בעם שלנו, כמו האננס שבעצם צומח, ממשיך לצמוח גם שם.
ממש, הוא עוטף את זה ככה.
המדממת.
בסרט, אננס עדי, והוא מגיש את זה ואומר, תראה איזה אננס הכי טוב בעולם שאתה יכול לטעום אותו. אין יותר מתוק מזה. הוא כולו מלא אושר שאתה מתמוגג מהאננס. זה חוויה לראות את ההזדהות העמוקה עם פרי שהתחיל לצמוח עוד פעם, והוא מתוק נוטף מהסמאה, מכל פינה.
אני חושבת שמכל המשלים והדימויים והמדרשים שיכולת להביא מחזל, הסיפור הזה על האננס נוטף המתיקות, הוא הנוטע בנו אופטימיות. אנחנו כותבים עכשיו איזה פרק, איזה מדרש חדש.
כן, ויש בו גם כן רעות. לא מנומקת, חדשה. זה אחווה של, אחים לנשק, אחווה של אחים לחקלאות, אחווה של אחים לאסון. ואני חושב שמתחיל להתקיים בנו מה שכתוב שם במגילה, להיקהל ולעמוד על נפשם.
כן.
אנחנו פתחום קולטים מה הנפש שהתחבא בתוכנו. הייתה שם נפש, בתוך הנפש התחבא נשמה, בתוך הנשמה התחבא אלוהים. אנחנו נזכרים וקולטים את כל זה באינסטינקטים, איך כתבה יונה וולך? יש לנו אינסטינקטים מפז. זה פתאום אנחנו מרגישים את זה.
שרק נוכל לאחוז בזה ולתת לזה עוד שהות.
אמן.
אני רוצה לנחם אותך, ואני לא יודעת באיזה מילים, איך מנחמים?
אני אציע לך. המקום ינחם אתכם. המקום זה לא רק אלוהים, זה גם קודם כל הוא. אבל זה גם המקום שאנחנו חיים בו. המקום שאנחנו חיים בו הוא מלא אסון והוא מלא נחמה. הוא יפה קודם כל כל כך. הוא יפה. הנגב יפה. הארץ פורחת, ירושלים יפהפייה. המקום ינחם. יש לו אנרגיות שלא לא, לא הכרנו בתוכו. הוא מלא אופטימיות. הזריחות והשקיעות. איך אומרת זלדה שם? כאשר שמיים להבה סוענת, אל תזוזו ממקומכם בתים. היא מבקשת שהבתים ימשיכו. תראי, הבתים עומדים. הבתים יפים ועומדים. הם שוקקי חיים. זוגות צעירים. מתחילים מרעיון חדש. נכד נולד. זוג מתארס. הבתים עומדים. המקום הזה חי. המקום הזה שוקק חיים. והוא ינחם.
ניחמתנו, יונדב קפלון. התחלנו בהליכתך ביער, הולך ובוכה, הולך ובוכה, וסיימנו בדברי נחמה. ממש נבואה חדשה. בחרת לסיים בשיר הרני של רביד פלוטניק ואביתר בנאי, למה?
למה? בגלל שהוא שיר מלא מודעות עצמית לכל התורפות שיש בתוך בן אדם, ואף על פי כן הוא מלא ביטחון שאפשר להתאושש, להתעצם, וגם לעשות קשר בכל זאת עם מישהו, עם מישהי.
לפני שנסיים ונשמע את רביד פלוטניק ונודה לשותפים להכנת התוכנית, יש עוד משהו שתרצה להגיד לסיום? שירשם בדפי ההיסטוריה, כותב פה פרק.
לא, רק להגיד לך תודה אישית, אמילי, כי את ארגנת אותי להפליא עם השאלות שלך, ועשית פה איזה מתווה שאני מאוד מזדהה איתו, ולא הייתי חולם לטוות אותו בכוחות עצמי.
כן, מתווה של רוח וקרב בזכות האנשים העיקרים שיושבים פה בכיסא הזה. תודה רבה לך, יונדב קפלון. החכמת אותנו, רגשת אותנו, שהמקום ינחם אתכם. העורך שלנו איתי סופרין, תודה רבה לחברה מערכת אילה שוקר, נוי ביטן, טל אלקבץ, אופר לרר, נועה אוחנה ולד פניקר, תודה לטכנאי שרון לרנר, הנה רביד פלוטניק ואביתר בנאי. אני אמילי אמרוסי, אהיה איתכם שוב בפרק הבא של רוח קרב. המשך יום שקט ולהתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.